רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, ואני מארח היום את ערן מזור. ערן, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אופר.
מה קורה?
פנטסטי.
פנטסטי, קח אליך קצת המיקרופון, יהיה לך יותר נוח, ככה, ורואים אותך מצוין. ברוך הבא, ערן מזור, בגימטריה, זה משכנתה הפוכה, נכון?
שם נרדף.
שם נרדף, כן. אבל אנחנו תמיד מתחילים עם ריקו. ריקו, אתה על הקו?
ברור, מתנדנד, אבל על הקו.
על הקו, מה קורה, ריק עובר?
וואלה, מצוין, מה איתכם שם? איך החום של ראש העין?
שמע, נכנסנו לאולפן, וגל לוויתן, שיהיה בריא, הקפיא כאן את האולפן עם 18 מעלות. זה היה משהו... לא יודע איך
הוא... אתה יודע כמה היו מתחלפים איתך עכשיו?
אני לא, אחי, אני לא, אני לא. אני לא הייתי מתחלף, אבל...
בוא נדבר עם איזה פועל בניין, אתה יודע, שעובד עכשיו בדיוק בקומה 17 ו...
אתה יודע מה, בוא נדבר דווקא... שנייה, בוא נדבר על הפועלי בניין, אתה יודע, בוא נדבר על החיילים שם בחוץ. אתמול אני הייתי בטקס של אחיין שלי, של בתותחנים סיים בזיכרון, בשמש, תסתסחים, כל השטויות האלה, וואו. מסכנים כל החיילים שלא שוכבים בבוץ, אבל הם בשמש.
כן. לא פשוט, אבל כולנו עברנו את זה, נכון שיש התחממות גלובלית והכל כאילו יותר חם עכשיו, אבל בואו, אנחנו כבר זוכרים שאנחנו מורידים את עצמנו עם שפחתל את המדים שהיינו צעירים ויפים, אז בסדר, כולם עוברים את זה.
כן, כן.
תגיד, זה מעניין אם יש עדיין את החורים האלה במדי בית בבית השכי.
אני כבר משוחרר.
צריך לבדוק את זה.
אני משוחרר ממילואים הרבה זמן, אני אבדוק. ערן, אתה עושה עוד מילואים? לא.
אני סיימתי.
סיימת, כן, כן. אתה יודע, שאתה מקבל את המכתב הזה, אותו טלפון, שמע, יש טקס פטור ממילואים, סיום מילואים, אתה פתאום גם מבין שאתה זקן. פתאום אתה קולט. זאת הבעיה הגדולה.
ערן, מה שלומך?
פנטסטי, תודה רבה, איך אתה?
וואלה, מצוין, בסדר גמור, אין טענות, אין טענות. אתה יודע שהתחום שאתה עוסק בו, הגיל השלישי שמשקיעים בדירות, בעצם הם בתחרות כאן ראש בראש עם עם הגיל הראשון, עם הזוגות הצעירים. התפרסם רק אתמול או שלשום שיש כמעט הוכפלה כמות המשקיעים שיש במדינת ישראל, ורובם ככולם הם מהגיל השלישי שרוכשים דירה, מבינים שהמחירים יעלו, והם על אותה משבצת בדיוק עם אותם זוגות צעירים, ונראה לי שהם מנצחים פה. פעם ראשונה, הגיל השלישי מנצח את הגיל הראשון.
כן, כי יש להם יותר מקורות מימון.
נכון, יש להם יותר מקורות מימון. כן.
נכון. הם יכולים קצת למשכן את הדירה שלהם, שזה בטח משהו שתדברו עליו בשעה הקרובה. סופר מעניין, איך ממנפים, איך עושים עוד כסף מהכסף, או מהקירות איך עושים עוד כסף.
נכון, סופר מעניין, ואנחנו נדבר על כל השימושים של המשכנתה ההפוכה.
כן, אבל אתה יודע, ריקו, עוד מעט אנחנו כנראה, יש סיכוי שיקבלו כאן סתירת לחי מאוד מאוד גדולה. אם תהיה החלטה של בנק ישראל לעצור את כל הנושא של משכון נכסים קיימים. זה משהו שיזעזע את השוק, אבל הגיל השלישי יכול להיות שימשיך לחגוג.
נכון, דרך אגב, המשכנתאות ההפוכות הרי ניתנות באמצעות חברות הביטוח, וחברות הביטוח גם לא כפופות לחוק החדש הזה שעומד לצאת, ויש משכנתה רגילה גם בחברות הביטוח, זאת איזושהי נישה צרה, אבל כבר מתחילים להתכונן לבום הגדול גם שם.
כן, כן.
כן, הולך להיות מאוד מעניין, ואנחנו כל הזמן חווים בשבועות האחרונים עוד עליית מחירים ועוד ציים שמתנפצים ועוד ועוד ועוד, ואלה כבר איפה הגבול לא יודעים. באמת, המדינה שלנו כל כך קטנה ומתפוצצת מבחינת אוכלוסייה, אבל אנחנו רק בחיתולים, וכל דירה שיש עכשיו פשוט נחטפת. זה לא יומן, דירות יד שנייה ויד ראשונה, כל דירה נחטפת, כל מי שאני מדבר איתו במשרדי מחירות, מתווכים, מריבות על כל דירה. תגידו, מה יהיה? מה יהיה? עדתכם, מה עושים?
מה עושים? שמע, היום, השבוע אני דיברתי, מי זה היה? לא שמע, וואו, אני לא זוכר מי זה היה שהוא אמר רק שנמשיך ככה. כן, אבל אני אומר, מצד שני, שנמשיך ככה, אנחנו נמות תוך שנים כאן, מעומס עבודה. אני נכנסתי פה לרדיו, ערן עם שני טלפונים. מדבר, תח, תח, תח. עכשיו, בוא, ערן, תרשה לי. בתחום המשכנתאות, אתם, העבודה שלכם היא לא עמוסה ביום-יום כמו בנק. תקן אותי. היא עמוסה, אבל לא כמו בנק, לא עושים את כל אלפי משכנתאות, חברות הביטוח היום לא עושות אלפי משכנתאות כמו שבנקים עושים. ופתאום אתם עכשיו קורסים.
האמת היא שאני...
לא קורסים, אבל...
נכון, אמנם אנחנו פרומיל בתוך כל השוק הזה של המשכנתאות, אבל מבחינת העומס, העומס הוא לא קטן יותר, מכיוון שלבנקים, אל תשכח, יש פריסה של מאות, וכל הבנקים ביחד של אלפי סניפים ואלפי עובדים, ובחברות הביטוח, בטוטל, במצטבר, בכל חברות הביטוח יש אולי, אולי, אולי 30 אנשים שנוגעים במשכנתאות. אז גם אם אנחנו פרומילים מכל ההוגה הזאת של המשכנתאות, העומס עלינו כבד במשך כן. שנים ברצף.
לא, אני אומר, מה שאני מתכוון, אנחנו רואים ביום-יום, אנחנו מכירים כבר כמה שנים טובות, אנחנו יודעים שיש עבודה והכל בסדר, אבל פתאום עכשיו יש טירוף, ואני רואה גם בנישה הזאת שנקראת משכנתאות מחברת ביטוח, שזה סוג של נישה, זה לא המיינסטרים של המשכנתאות, קורסים שם.
נכון, קורסים שם.
שמיים, לא מסוגלים לדבר איתך היום.
נכון, לי יש, ממש לפני 3-4 ימים, שוחחתי עם שמיים מאוד מאוד מוכר, שאמר לי, ערן, אני מרים ידיים, אל תשלחו לי יותר הפניות, אני לא מצליח לעמוד בעומס. זה באמת...
יאללה, זה לא יומן. אגב, על בסיס זה, שתם שתבינו באקדמיה, בשנתיים שלוש האחרונות קמו עוד מקומות שמוצאים תואר ראשון בנדלן, שעם התמחות בשמאות, אז לא יהיה צף, אבל יהיה עוד כמה מאות, אני יודע אישית, לפחות על עוד 300 שמאים בשנה שהולכים להצטרף, והמספר הזה הולך וגדל, כמובן בכפוף למבחנים הקשים שעוברים, לשלושת המבחנים הקשים, בסוף וסטאז' אחר כך, אבל כל שנה עכשיו יהיו עוד ועוד ועוד שמיים, ולדעתי גם זה לא מספיק, כי אנחנו מדברים כל הזמן על תוספת של 2 מיליון דירות שצריך להיות ב-20 שנה הקרובות. אז גם זה כנראה לא יספיק. אבל באמת, השוק עכשיו במצב, זה לא קשה, במצב לחוץ מאוד, כל התחומים, עורכי דין, שמאים, יועצי משכנתאות, פשוט כולם בעומס אדיר, גם חברות הבנייה וגם חברות היזמות, אבל אני חושב שבעוד שנתיים מהיום יהיה פרוספריטי בענף. מה זה אומר? זה אומר שהענף יתפוצץ עוד כלפי מעלה, הוא יחזור להיות הסופר הקטר הצמיחה של המשק הישראלי. אם הממשלה באמת הולכת להציף קרקעות כמו שהיא אמרה, אז יהיה המון המון עבודה לכולם, שזה טוב. אנחנו זוכרים תקופות כאלה לפני 15 שנה ויותר, בתחילת העשור האחרון, ב-2011-2012, באמת, כל דבר, כל עובד, אני אז עבדתי באיזושהי חברה, והיינו חייבים עובדים, בא מישהו, בואו לקחנו, כי יש מקום לכולם, יש מספיק בשר לכולם, ולכן לוקחים עובדים ולא בוחלים באמצעים כדי להגיע למטרה, שזה לבנות בסוף את הדירות בזמן וביעילות. אז באמת הענף שלנו הוא באמת בתחושה של התפוצצות, אבל אנחנו רק בהתחלה. הולך עוד שנתיים לדעתי, הולך להיות כאן באמת בית משוגעים. שגיע הזמן.
בוא נקווה שלא, שכבר נצא לפנסיה עד אז, אני יודע.
אופר, בוא נגלה לך סוד. אנחנו נהיה עדיין בפינה ביום חמישי ב1:00 PM, כנראה מתוך המשרד שאנחנו עובדים בו. אז
אתה מתוך המשרד ואני כאן באולפן בראש העין,
כן, ויולי כנראה יהיה בעוד 2 מעלות יותר חם, אבל
ועדיין נתלונן.
ריקו,
שימשיך ככה בשפיות, אבל שימשיך ככה
לגמרי. תפו תפו תפו, טאצ'ון ווד, הכל בסדר גמור, אין לנו תלונות, יש לנו קצת הערות באלף, אבל לא יותר מזה.
דה
טוב, אני מאחל לכם את המשך השעה הזאת שתהיה מהנה טובה, ותגמעו כל דבר, מאזינים, כדאי לכם כל המשקיעים, גם מהגיל השלישי וגם מהגיל השני והראשון, תגמעו כל מילה, זה טוב, יעשה לכם טוב אם תבינו מאיפה אפשר לקחת את הכסף. והכי חשוב, רוצו טוסו לקנות דירות, כי המחירים יעלו ועולים.
תודה רבה ריקו.
תודה ריקו.
סוף שבוע. ביי, אחלה יום. ביי ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, מערך תרן מזור, מה קורה ערן?
תודה רבה עופר, מצוין.
נהדר, טוב, מי זה ערן מזור? מאיפה הגעת? מחולון אני יודע.
אז נעים מאוד, שמי ערן מזור, אני מכיר את עופר ואני מכירים שנים רבות. התפקיד שלי בחיים בגדול זה לסייע ליועצי המשכנתאות, שהם ברי הסמכה במדינת ישראל, בעיניי לפחות בכל מה שקשור למשכנתה וליווי הלקוחות שלהם, מהרגע של ההחלטה שהם מעוניינים לרכוש דירה, ועד לרגע שהם פותחים עם המפתח ועושים את הצעד הראשון לתוך הדירה. אז אני מסייע לחבר'ה.
איך הגעת לתחום הזה של ה... סתם ככה, בוא, מי זה ערן מזור? משפחת מזור, נכון? יש לך סוכנות ביטוח, משהו כזה?
אז אני נטוע עמוק בתוך עולם הביטוח שנים רבות, כן, בבסיס שלי אני מגיע מעולם הביטוח, עבדתי בחברות ביטוח, הקמתי סוכנות ביטוח לא קטנה, ותמיד משך אותי כל התחום הזה של האשראי, ולפני בערך 15 שנים, גיליתי שבחברת הביטוח כלל נפתחה מחלקת מימון, ונראה לי שאני הראשון שהתפרץ שם לדלת ואמר שלום, מה אפשר לעשות פה? וככה התגלגלתי להתעסק באשראי לעסקים גדולים, ויום אחד הגיע מנכ״ל חדש לחברת הביטוח והחליט שהאשראי הזה כבר לא בליבת העסקים של החברה, אבל העבודה עם חברת הביטוח הייתה באמת כל כך טובה ומענה, ואני מניח שגם היו מרוצים ממני, ואמרו לי, תשמע, יש פה בחברת הביטוח גם איזושהי מחלקה, יחידה, שקיימת כבר 10 או 12 שנים, שעוסקת במשכנתאות, בוטיק קטן. בוא תראה אם אתה יכול לשכפל את ההצלחה שעשינו באשראי העסקי, ולהכיל אותה על האשראי למשקי בית. וככה התגלגלתי למשכנתאות, והדבר הראשון שעלה לי בראש זה איפה אנשי המקצוע שמסייעים ללקוחות. וזאת הייתה תחילתה באמת של, זאת הייתה תחילת הדרך של המקצוע הזה, שנקרא יועץ משכנתאות. אז אני פניתי ככה באיזושהי בקשה לחברת הביטוח, בואו נכיר את המקצוע, את בעלי המקצוע האלה, בואו נגבש אותם, נאחד אותם, ניתן להם פה איזשהו בית חם, איזושהי חממה.
אחד הכנסים בכלל עם אורית סנטרנית, תנורית, משהו כזה, אחד הראשונים.
נכון, נכון. אז באמת בחברת הביטוח בזמנו הרימו את הכפפה, בחברת הביטוח כלל, וערכנו ככה איזשהו כנס ראשוני, מכירות עם איזה 20-30 יועצי משכנתאות, עשינו ערב נחמד. הם הגיעו, אתה יודע, כי הם היו כולם זאבים בודדים, לא הייתה גם אז את התאחדות יועצי המשכנתאות, ולא הבינו מי מזמין אותם, וגם לנו זה היה די ראשוני, אבל מצאנו כימיה, מצאנו שפה משותפת, והתחלנו לעבוד ביחד, ואני כבר ביום הראשון שלי לעבודה, החלטתי שכמו שאני מגיע מעולם הביטוח, ואני מבין את חשיבות סוכן הביטוח ללקוח, ומאמין שלקוח אמור להיות מלווה בביטוח על ידי סוכן, כך גם האמנתי שבתחום המשכנתאות, כדאי מאוד ועדיף ונכון לכל לקוח להיות מלווה על ידי יועץ, והחלטתי שאני עובד רק עם מקצוענים ועושה טוב לאנשים. מה זה אומר לעשות טוב לאנשים? להתחבר לאנשי המקצוע, שהם אלה שימצאו עבור הלקוחות את הדרך הכי טובה, הכי נכונה, ובחלק גדול מהמקרים, מה לעשות? זה חשוב, גם הכי זולה. ופתאום הפעילות הנישתית הזאת הפכה, סליחה על החוסר צניות, למפלצת. והיום ממש בגלגל שנתי אנחנו מבצעים משכנתאות, עם למעלה מ-600 יועצים, כאשר יש יועצים שגם מבצעים איתנו משכנתה פעם בחודש. אז ההיקף הוא עצום. אנחנו באמצעות חברות הביטוח מסייעים ליועצים, שמסייעים ללקוחות שלהם, לקבל גם משכנתה רגילה, שזאת איזושהי נישה אפשר לדבר עליה, זה בעיקר למשקיעים. ועיקר העבודה שלנו היא משכנתה הפוכה לבני הגיל השלישי.
אז בוא נעשה רגע סדר. יש לנו בעולם הבנקאי, בעולם המשכנתאות, יש לנו את המסורתיים, הבנקים, 5 בנקים ששולטים, יש עוד כמה בנקים כאלה קטנים, שהם עובדים בצורה רגולטורית, מסודרת, אנחנו מכירים אותם מהסניפים והכל. ומצד שני, יש חברות ביטוח פה במדינת ישראל, שיש להם מיליארדים של שקלים, מכל הביטוחים, הקרנות שלנו, הפנסיות שלנו, כל הדברים האלה, כל ההשקעות שלהם בחול, שמצד אחד הם משקיעים בנדלן, אנחנו יודעים שחברות ביטוח משקיעות המון כסף בנדלן, בארץ ובחול, ואז נפתחה שם נישה ואמרה, בואו לא רק נשקיע בנדלן, בואו נשקיע במשכנתאות, כי אתה יודע, אני תמיד אומר שמשכנתה זה אחד המנועים של הבנקים, כי המשכנתה זה לא רק אותם, זה ריטיינר קבוע שהבנק יודע שהוא הולך לקבל במשך 30 שנה כרגע מהלקוח. יש לו הכנסה עכשיו קבועה 30 שנה. מי מאיתנו לא יסכים עכשיו לחתום חוזה עם לקוח ולקבל שום סוג של ריטיינר קבוע ל-30 שנה? כולנו. אז באו חברות הביטוח ואמרו, בוא נפתח מחלקת משכנתאות. אני חושב שהיה פעם, לא רק כלל, היה עוד חברה שאחרי זה היא סגרה, נכון? אני לא יודע בדיוק את השמות, אבל כלל הראשונה שפתחה נישה.
נכון, אז לפני שנים רבות גם למגדל הייתה איזושהי פעילות קצרה ונישתית בתחום של המשכנתאות. נכון להיום, בתחום של המשכנתה הרגילה, אני מדגיש, הרגילה לא הפוכה לבני הגיל השלישי, בני הגיל השלישי תכף ניגע בזה, במשכנתה הרגילה יש כיום שחקן אחד, חברת הביטוח כלל. עכשיו, חברת הביטוח כלל לא באה, לא יכולה וגם לא רוצה לנצח את הבנקים מבחינת ההיקפים. חברת הביטוח היא נישתית, היא מתאימה למשקיעים, מכיוון שחברות הביטוח לא כפופות לבנק ישראל, אז משקיע יכול לקבל אחוז מימון מעט גבוה יותר מאשר הבנק על הדירה הקיימת ועל הדירה הנרכשת.
אני רוצה לרכוש נכס ואני צריך משכנתה, ואם יש לי כבר נכס אני יכול לקבל עד 50% מבנק רגיל, כי זה נכס נוסף או משכון של נכס קיים.
נכון.
לעומת זאת, שאני בא אליכם לחברת הביטוח, וכיוון שאין לי את הרגולציה, אז אנחנו יכולים לקבל גם יותר.
עד 60%, והתזרים לפעמים הוא המלך, אז ההבדל הזה, הפער הזה של 10% עושה את ההבדל.
זה בדיוק 10% למס רכישה ולשיפוצון ולעוד כל מיני דברים, וצריך לזכור שגם פה בכסף, בעניין הזה, אפשר גם את הנושא של סגירת חובות למיניהם.
נכון. אז בחברות הביטוח גם טובים למשקיעים, וגם מה שנקרא משכנתה לכל מטרה.
לכל מטרה, שהאחוז ריבית שלה היא כמעט זהה, בניגוד לבנק שהוא נותן לי לדיור X ולכל מטרה Y, פה הוא כמעט זהה.
נכון, כאן, נכון, כי חברת הביטוח צובעת את זה אותו דבר, דיור או כל מטרה, מבחינת חברת הביטוח זאת השקעה. היא משקיעה את הכסף, כפי שציינת, של, של העמיתים בקופות ובקרנות ובביטוחי מנהלים וכדומה. אז ברגע שיש יועץ שמזהה שמה שהכי נכון וטוב ללקוח שלו זה להגיע לחברת הביטוח, אז ליועצי המשכנתאות יש איזושהי דלת פתוחה, ובואו נקרא לזה מסלול ירוק לעבוד מול חברת הביטוח, כי ללקוח קצה לבוא ולנסות לעבוד ישירות מול חברת הביטוח, שבתיאוריה זה אפשרי, זה לא ישים. יועץ משכנתאות שזאת העבודה שלו, שהוא מדבר בשפה הבנקאית, זה מאוד מאוד נוח לנו ולחברות הביטוח לעבוד מול היועץ.
נעשה סדר, כי בתכלס חברות ביטוח עובדות רק עם סוכני ביטוח עם רישיון, נכון? הם לא יכולות לעבוד, אני לא יכול לעבוד באופן עצמי עם סוכן ביטוח, וצריך שום סוג של מגשר. ועכשיו, המגשר הזה זה גם אחד שמבין כמוכם. מצד שני, וזה גם אותם יועצי משכנתאות, כי בסוף מי ש... אם אבא שלי צריך משכנתה הפוכה, הוא יכול ללכת לסוכן ביטוח שלו.
נכון, הוא יכול ללכת לסוכן הביטוח שלו.
אבל המקצועיות שהוא יקבל מנה כנראה יפסית לעומת מקצועיות שהוא יקבל יועץ משכנתאות, כי הסוכן ביטוח 99.9% מהעבודה שלנו מתעסק בביטוחים ולא במשכנתאות ובעבודה הזאת. וכאן אז יש לנו כאן סוג של הרכב מנצח נקרא לזה, שני השילובים האלה.
נכון, אני מגיע מתוך עולם הביטוח. סוכני ביטוח זה, להיות סוכן ביטוח זה מקצוע מדהים. ואנשים
מורכב,
מדהים, אנשים פנטסטיים, עושים המון טוב לאנשים, אבל במסגרת העבודה של סוכן ביטוח הוא מתרכז בביטוחי חיים, בריאות, פנסיה, רכבים וכדומה. הנושא האשראי זה נושא שאני חושב שעדיף באמת להשאיר אותו למקצוענים. אם יש סוכן ביטוח שבמקרה גם יש לו הכשרה של יועץ משכנתאות, מצוין אחלה, אבל בוא נאמר שיועץ
כוכבית, כן, לא שיש לו הכשרה, זה הוא יכול לעשות כל קורס אצל כל אחד, שעובד בזה, שעושה משכנתאות בחודש, לא, עשיתי קורס.
קיבלתי.
אני מאוד מתעקש בדברים האלה.
קיבלתי את ההתעקשות שלך, אני בעדה, זה רק עניין של סמנטיקה, ככה מה שדיברנו
כעת. כן, כן, לא.
בדיוק. אז הנושא האשראי באמת צריך להיות סופר מקצוען. זה שאתה מחזיק בתעודה של ברישיון של סוכן ביטוח, זה לא הופך אותך למומחה במשכנתאות.
ודרך אגב, גם להפך, יש הרבה יועצי משכנתאות שאנחנו מכירים, שיש להם תעודה סוכן ביטוח משום גלגול קודם שלהם. זה לא אומר שהם יועצי ביטוח טובים, והם יודעים להשיג דברים טובים ללקוחות שלהם, הם נהפוך, או הם לפעמים יכולים לעשות נזקים בלי לכאורה.
נכון, אבל אני רוצה רגע להתמקד באיזה עניין. תראה, הפעילות שלנו מול היועצי משכנתאות, היא לא פעילות של, בעקבות זאת שאנחנו גם במקרה מתעסקים בביטוח, אוקיי? הפעילות שלנו מול יועצי המשכנתאות זה גם במסגרת חברה שונה, משפטית. הפעילות שלנו היא פעילות שמנהלת את הנושא של היועצי משכנתאות שמטפלים בלקוחות שלהם, ואנחנו מסייעים ליועץ משכנתאות למעשה לקדם את העניין. כי כשאנחנו נמצאים ויושבים פיזית בתוך חברת הביטוח, ומכניסים את הידיים שלנו לבוץ, מה שנקרא, כדי לסייע ליועץ המשכנתאות, אז העבודה היא הרבה יותר חלקה. אנחנו למעשה מגעצים, ביחד עם יועץ המשכנתאות, מגעצים ללקוח את הדרך לקבל משכנתה מחברת הביטוח. יש מקומות, שוב, אנחנו כל הזמן שמים את הדברים על השולחן, רוב העסקאות של הלקוחות ורוב יועצי המשכנתאות, כשהם יכולים לבצע משכנתה בבנק, זה נוח להם, זה טוב להם, וזה מה שהם עושים. בגלל זה אנחנו אחוז, שברירי אחוזים מהשוק. אבל כשיש משכנתה או יש איזושהי עסקה שטוב להגיע לחברת הביטוח, אז by far חברת הביטוח היא זאת שתיתן את הפתרון הכי טוב. אנחנו לדוגמה, בוא נשים את החסרונות שלנו מתחת לזכוכית מגדלת, אנחנו לא רואים את עצמנו במקום שבו אנחנו נותנים משכנתה לזוג צעיר שזאת הדירה הראשונה שלו. באופן אוטומט, יועץ שמבין עניין, ליקח את הלקוח שלו לבנק. אבל משקיע, חד משמעית אנחנו שם, משכנתה לכל מטרה, חד משמעית אנחנו שם, ופנה ליועץ המשכנתאות שלך.
כן, לא, אני חושב שאתה יודע, גם אני יצא לי לעשות גם הפוכות, זה ברור, וגם רגילות, עשינו מספר רגילות איתכם. יש יתרון, לצורך העניין, הלוואה לטובת סגירת חובות. בבנק היום שאתה הולך לקחת הלוואה לסגירת חובות, אתה צריך על כל חוב להוכיח ולהתחייב, ועוד פעם, כל בנק יש לו את ההגדרות שלו, אבל אתה לא יכול לבוא לבנק להגיד שלום, אני רוצה 700 אלף שקל בשביל לסגור חובות ולעשות טיול מסביב לעולם לצורך העניין. פה אצלכם, כן יש את השאלות, אבל החיתום נקרא לזה, החיתום ספציפי לטובת ההלוואה היא יותר זולה, יותר קלה.
אני אסביר. היא לך באמת נראית יותר קלה, כי כמו שהסברתי מקודם, אנחנו מסיים לגייץ את הדרך. חברת הביטוח אמנם לא כפופה לכל מיני הנחיות של בנק ישראל, אבל היא כן כפופה, א', לרשות שוק ההון, ואנחנו כן צריכים, וחברת הביטוח כן צריכה, מה שנקרא, לדפוק חשבון לרשות שוק ההון. ודבר נוסף, שזה הכי חשוב, היא כפופה לחוקי ההיגיון. זאת אומרת, כאשר חתם אשראי יושב עם נציג מקצועי, והנציג המקצועי מסביר לחתם את ההיגיון, את הלוגיקה של לאשר את הבקשה, אז הוא לא מכניס את זה לתוך איזשהו מודול, לאיזושהי תוכנה במחשב, שמכניס את הנתונים, והמחשב פולט לו go, no go. אלא הוא מפעיל את האלגוריתם שלו, האנושי, המוחי, ולפי זה מחליט ביחד עם היועץ, אם לאשר או לא לאשר. היתרון גם אבל של היועצים, זה שבגלל שהם מבינים, והם ממוקדים, ומבינים מה אפשר לאשר בחברת הביטוח, אז הם לא משחיתים לא את הזמן שלהם, ולא את הזמן של הלקוחות, ולא את הזמן של חברת הביטוח. כשיועץ מקצועי שמכיר אותנו פונה, בוא נאמר שעצם שיחת הטלפון זה כבר עברנו 60% דרך לאישור. כי היועץ כבר יודע ומבין מה ניתן לאשר בחברת הביטוח. אם יש בקשות מורכבות, אז יושבים עליהם ומנסים ביחד למצוא את הדרך איך לקדם. אבל כן, התשובה הישירה לשאלה שלך, לא כפופים לחוקי בנק ישראל, אבל כן כפופים לחוקי ההיגיון.
כן, והרבה פעמים חוקי ההיגיון הרבה יותר קלים, נגדיר את זה ככה. טוב, אנחנו נצא לאיזשהו כמעט 4 דקות של הפסקונת קלה, ושנחזור, אנחנו נדבר על המשכנתא לגיל השלישי, ההפוכה, שאני חושב שזה היה...
הבונטון החדש.
כן, הבונטון החדש. ששומרים אותה חיתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל להיות עצוב לרגע גם ישמח כל הגלים מתקרבים מכניש ברים לא מילים ופנייך אינה
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, מארח את רן מזור, מה קורה רן?
נהדר, כיף פה.
כיף פה, המסגן בסדר עכשיו?
כן, עכשיו אנחנו בטמפרטורה סבירה, לבן אנוש.
לבן אנוש, כן, לא לשניצל כפו. עד עכשיו דיברנו על סוג של פתרון שנקרא משכנתאות רגילות שניתנות בחברות ביטוח, יתרונות להנרות, יש חסרונות בסדר, אבל דרך אגב, היום היה לי שיחה עם נציג של משכנתאות של אחד הבנקים, הוא אומר, אני יודע שיש לנו הרבה חסרונות, אבל אנחנו טובים בריביות. זה בסדר, כל דבר יש יתרון ויש חיסרון, אתה יודע. לא כולם מושלמים, חוץ ממני ומראיתי. אני מאזינה, אני חושב. משכנתה הפוכה, זה השוס. ריברס מורגג', נכון, ככה המושג האמריקאי, זה הגיע מארצות הברית, בואו, תן לנו ככה, יש שום סוג של סקירה, על מה אנחנו מדברים, וניכנס תוך כדי לשיחה.
לפני שאני נוגע במה זה משכנתה הפוכה, אני רוצה לגעת מאיפה נובע הצורך. בגדול הרי תוחלת החיים בשנים האחרונות עלתה פלאים, הלוחות אקטואריה, הלוחות תמותה שהיו, שהחזיקו בחברות הביטוח לפני שנים, כבר לא רלוונטיות, כולנו פה מחזיקים עד 120 כנראה.
זה כמו שאני אומר להורים שלי, מילא אתם חיים יותר, אבל אתם מבזבזים לנו את הירושה.
אז תוחלת החיים, נכון, תוחלת החיים עולה, וגם הצרכים, ומצד שני, כאשר אתה יוצא ממעגל העבודה ויוצא לפנסיה, אז ההכנסה שלך יורדת פלאים. אלא אם כן אתה עובד חברת חשמל או מקורות, ועבדת שם 40 שנה וחסכת פנסיה תקציבית פנטסטית שמאפשרת לך לחיות בכבוד, רוב האנשים כשהם יוצאים לפנסיה, ההכנסה יורדת פלאים וההוצאות עולות. ומכאן בעצם נובע הצורך. אנשים חייבים יותר כסף בגיל פרישה, תכף נדבר גם על כל השימושים. אז לקוחות שרוצים לשפר את איכות חיים, לשמר את האיכות חיים שלהם, או לעזור לילדים שלהם, שאלה שני השימושים העיקריים, פונים למשכנתה הפוכה. לגבי התוכנית עצמה, הבסיס, הפטנט של המשכנתה הפוכה הוא מאוד מאוד פשוט. יש הגדרה מילונית מאוד פשוטה. חברת הביטוח, נכון להיום יש מספר חברות ביטוח שנותנות משכנתה הפוכה, בעבר הייתה רק חברה אחת, בשנה האחרונה בטח כולם עדים לכך, התקשורת מתפוצצת מפרסומות על משכנתה
הפוכה. כל תוכנית בוקר אפשרית, יש שם מישהו מחברה...
בדיוק, מחברת X או Y או Z. נכון, להיום יש כבר שלוש חברות שנותנות בעיקר, החברות שנותנות בעיקר זה הראל כלל והיילון. אז הבסיס של התוכנית מאוד פשוט. חברת הביטוח נותנת ללקוחות סכום מסוים של כסף, הסכום הזה נגזר משווי הנכס או הנכסים של הלקוחות והגיל שלהם, וכל עוד לפחות אם מדובר בזוג, אחד משני בני הזוג עודנו בחיים, הלקוח יכול לבחור בין להחזיר את המשכנתה בתשלומים חודשיים, קרן ריבית, ריבית בלבד, או לא לשלם כלום, מה שנקרא בשפה המקצועית בלון מלא, לא לשלם כלום, ואז הריבית הולכת ומצטברת. ביום שהאחרון מבין שני בני הזוג הלך לעולמו, חברת הביטוח, הגוף המממן, פונה ליורשים, משתתף בצערם, ומבקש מהם, להחזיר את המשכנתה תוך פרק זמן של עד שנה. זאת למעשה הגדרה מילונית.
להסדיר את החוב.
בדיוק להסדיר את החוב. איך זה עניין שלהם? רוצים ימכרו את הנכס, רוצים יוציאו כסף מתחת לבלטות, רוצים ייקחו משכנתה בנקאית ויסגרו את המשכנתה וישמרו את הנכס. ימכרו
כליה, ימכרו שני ילדים, הכל בסדר.
בדיוק.
ואופציה, נניח החוב, אותה משפחה, יורשים, לא בארץ, לא מעניין אותם, עזבו אותי באמא שלכם, עסוקים בעסק שלהם. אז באה אותה חברה ומממשת את הנכס, נכון?
אני אגלה לך סוד שהוא לא כמוס. עד היום, תחזיק את עצמך טוב, במשכנתה הפוכה לא היו מימושים, כי ליורשים יש אינטרס מובהק לשתף פעולה, ומשתפים פעולה.
ברור, כי בטח, איך אני אומר לאנשים, נניח, ובמשך שנה, חברת הביטוח תמכור את הנכס, אבל תמכור את זה במחיר מימוש מהיר, ותאמיס, תחזיר ליורשים דרך אגב, נכון, אם תחזיר את ההפרש בניקוי הוצאות מכירה, הוצאות משפט, כל הדברים האלה, אז עדיף ליורש לעשות את כל המאמצים ולמכור את הנכס.
כן, אבל אנחנו לא שם, אופר, אנחנו לא שם, זה לא קרה עד היום, חבל סתם...
אבל תודה, אבל שאלה אחרת, נניח הבן אדם, משכנתה הפוכה היא נגזרת של הגיל של הבן אדם וכו'. בן אדם לקח משכנתה הפוכה בגיל 60 וחי, וואלה, עד גיל 95, עד גיל 100. החוב אמר, אני לא משלם לא ריביות, לא הצמדות, לא שום דבר. שהחוב יהיה ליורשים שלי. בא החוב ונהיה יותר גבוה ממחיר של הדירה. מה קורה כאן?
תראה, בגלל שמדובר פה בחברת ביטוח שיודעת לנהל סיכונים ומתעסקת בביטוח, מדובר פה בהלוואת נון ריקורס. אין פה זכות חזרה ליורשים. סוד כמוס מספר, לא כמוס מספר 2, גם כאן מעולם זה לא קרה. מכיוון שאחוזי המימון הם לא גבוהים באופן יחסי. בגיל 90 ניתן לקבל גג 50% מערך הנכס. אז צריך לקרות איזשהו תסריט אפוקליפטי, כדי ששווי הנכס...
שהתרסקות מחירי הנדלן.
בדיוק, ועליית תוחלת חיים מטורפת לגמרי. אבל היה וקרה, כי לאף אחד אין כדור בדולח לדעת מה יקרה, פתאום, לא יודע, מה ימציאו...
אבל אתה יודע, כל הפולנים, הם ישר הולכים לכיוון הקיצוני הרי.
אז אני חוזר, אין זכות חזרה ליורשים. במידה ושווי הנכס נמוך מסך החוב, חברת הביטוח לא יכולה לפנות, אין לה זכות לפנות ליורשים בדרישה להשלים את היתרה, את ההפרש. אין אופציה כזאת.
כלומר, עכשיו, אני אעשה רגע שום סוג של השוואה. שאנחנו הולכים לבנק משכנתאות רגיל, אחד מהרגילים שנמצא ברחוב, הוא בא ובודק את הנכס, הוא בודק את הנכס בציציות שלו. הורג אותנו, הורג אותנו את היועצים מכל השטויות ומחלקות משפטיות שיהיו בריאים. מצד שני, הוא בודק את ההכנסות של הלקוח, באים אמא של הציציות, סליחה על הקיצוניות. פה מגיעה חברת הביטוח, ולמעשה מה שמעניין אותה יותר זה הנכס.
נכון, מעניין אותה הנכס, ואני אומר בצחוק, גיל 60 ודופק, אוקיי? אנחנו לא בודקים במשכנתא הפוכה, אנחנו לא בודקים יכולת אשראית או יכולת החזר. יכול להגיע לקוח שמבחינה אשראית לקבל משכנתא רגילה עם החזר חודשי, הוא מסווג כלקוח גרוע ולא יקבל לעולם משכנתא. אצלנו אין את הבעיה הזאת. למה? מכיוון שבמשכנתא הפוכה בכל רגע נתון אתה יכול הלקוח להחליט על דעת עצמך, מבלי לנמק את זה בכלל, שאתה עובר, במידה ואתה בחרת במסלול משלם, שאתה עובר למסלול לא משלם. אז מכיוון שתמיד עומדת האפשרות לעבור למסלול לא משלם, אז את חברת הביטוח לא מעניין הכושר החזר, כי מצידה, מבחינתה, שכבר בתחילת הדרך, הוא יבחר שלא לשלם כלום, ואז הריבית הולכת ותופחת. כמובן שכל לקוח שפונה אלינו ושואל, מה עדיף לי לשלם או לא לשלם, אני תמיד אומר, מי שיכול לשלם את מרכיב הריבית, שישלם אותה, שיתאמץ וישלם אותה, כדי שהחוב לא יתפח. דרך אגב, בכל רגע נתון, גם יש ללקוח את הזכות לפרוע את המשכנתא, או אפילו את חלקה, בסכומים של 50,000 ש"ח ומעלה, ללא כנסות של פירעון מוקדם, שזה דבר מדהים, ללא כנסות בכלל. זאת אומרת, נפלה עליך ירושה מאיזשהו מקום, אתה רוצה לסגור, מצוין. הייתה לך בתחילת הדרך שנטלת את המשכנתא, היה לך בראש איזושהי תוכנית, בעוד שנתיים מסתיימת לך קרן השתלמות, נפרט, אתה יכול לפרוע. יש אפשרות לפירעון מוקדם, שזה נותן ללקוחות איזשהו אופק.
זה מכניס אותנו לעניין ההשקעות. כי הרבה, או אתה יודע, לאו דווקא השקעות. זוג צעיר שרוצה היום לרכוש דירה במרכז הארץ, נתניה רחובות, בסדר? באזור הזה, הוא צריך 2 מיליון שקל בערך. לא משנה איזה דירה, פחות או יותר. הוא רוצה עכשיו לקחת 75%. לא תמיד יש לו את החצי מיליון שקל שהוא צריך להביא מהבית. פה, במקרה הזה, הוא יכול לקחת סוג, ההורים שלו יכולים לעזור בסוג של משכנתא הפוכה על הנכס, עם ההורים שלו בגיל המתאים. לעזור, יש לזה עלויות, אבל קחו את הדירה הזאת, כהון עצמי. כנגד, הוא לוקח את המשכנתא הרגילה. אז יש לנו כאן איזשהו סוג של חיבור. תוך כדי, הילדים קיבלו כסף, כמו שאמרת, פיצויים, או סבתא זמנית, פעם אמר לי מישהו, או מה שזה לא יהיה. אז יש את האפשרות לסגור. זה לא להסתכל על המשכנתא הפוכה עכשיו, מגיל 60-65 עד שעוצמים עיניים. כלומר, זה יכול לתת מענה מאוד מאוד טוב לאותם זוגות צעירים, ויש לנו הרבה כאלה, אנחנו מזהים.
נכון. אני תמיד אומר ליועצים שעובדים איתנו, שהמשכנתא הפוכה לא תקפוץ לך לראש רק כשנכנס אליך בן 90 עם הקל סבא. גם אם נכנס אליך למשרד זוג לקוחות בני 48, שהם לקוחות פנטסטיים ויש להם כושר החזר ויכולים לעמוד במשכנתא בהחזר חודשי בלי שום בעיה, אבל חסר להם כסף לקנות את דירת החלומות, חסר להם כסף להון העצמי, חסר להם כסף, כמה מאות אלפי שקלים
לדיור לעשות המוגן, שיפוץ עדיין. לדיור המוגן אם הוא רוצה לעבור.
לא, כן, אבל אני מדבר כרגע, גם אם נכנס מישהו צעיר, יועץ משכנתאות יכול לחשוב שבאמצעות ההורים של אותם לקוחות שנכנסו לו בדלת, הוא יכול לסייע לזוג הצעיר. רוב הלקוחות שלנו, הלקוח בסופו של דבר זה האדם בן הגיל השלישי, כן? רוב הלקוחות שלנו מגיעים אלינו כדי לסייע לילדים שלהם, לקנות דירה, דיברת על זה עכשיו, אתם מדברים על זה כל הזמן, זאת לפעמים מטרה בלתי אפשרית, המספרים הם לא נורמליים.
עזב, לי יש עכשיו לקוחה שאנחנו בהליך, שיש לה מסגירת חובות לבת שלה 700 אלף שקל.
נכון, נכון. המשכנתה ההפוכה היא, לכל מטרה. זאת אומרת, גם אם סתם לדוגמה הלקוח הסתבך לו עלינו בתקופת הקורונה בקשיים כלכליים, הוא יכול לקבל מאיתנו את המשכנתה הזאת, גם אם בהגדרה שלה היא הלוואה עסקית.
דרך אגב, זה על אותו משקל, כמו שאמרת, אנשים יוצאים לפנסיה ואין להם פנסיה. הם מקבלים את הביטוח לאומי, את ה-2000 ומשהו שקל, 3,000 שקל, ועוד אולי שום פנסיה רגילה של עוד שום 2,000 שקל, אני לא יודע כמה פנסיות, לי לא תהיה פנסיה הרי, גם כמה שאנחנו מפרישים, לא יעזור. אבל בסוף, הרבה אנשים, ההוצאות שלהם בגיל הזה, עזוב, אני רואה את ההורים שלי בני 70, זה לא כמו סבתא וסבא שלי שמיו בני 70, אנשים עדיין רוצים ליהנות מהחיים, אז יכולים לקחת כסף מהנכס, ולשים אותו בצד, וכל חודש לקחת משם 2,000 שקלים השלמות. ואת הדברים האלה בשביל לא לפגוע ברמת חיים, שזה גם כן לא פחות חשוב.
נכון, הביטחון הכלכלי זה משהו שמאוד חשוב לאנשים. אתה רוצה להרגיש בטוח. אז אם אתה יכול לחלץ הון מהקירות, למה לא לעשות את זה? למה לחיות במצוקה? למה לחיות בפחד כלכלי? למה לחשוב פעמיים לפני שאתה מוריד מוצר מהמדף של הסופר? ברגע שאתה מקבל את המשכנתא ההפוכה ונכנס כסף לחשבון, אתה מרגיש פשוט, אתה מרגיש משוחרר. זה לפחות התגובות שאני שומע.
אל תשרוף אותו, אל תתחיל לבזבז, אבל תשמור עליו. אלם כן יש לך מטרה מיועדת, אבל אם זה סתם בשביל לחיות, תנהל אותו בצורה נכונה. אל תשרוף עכשיו את כל הכסף, ואז תצטרך עוד כסף, כי לא עשית בזה כלום. אבל יש כאן המון המון אלמנט פסיכולוגי בדבר הזה. אני אספר לך סיפור שהיה לי לפני 6 או 7 שנים עם לקוחות שלי, זוג שיש להם ילד יחיד. לא תגיד לי משפחה עם כל נושא הירושה שתמיד, ילד יחיד, וההורים לא הסכימו לקחת משכנתה הפוכה בשביל לעזור לילד. לא היו מוכנים. הירושה, כל כאלה דברים. אני חייב להגיד לך, עד היום, הילדים שם גרים בסחירות, כי אין להם טעון עצמי לרכוש את הדירה. ויש להורים נכס. נכס ששווה הרבה. משק.
וואו. תראה, אין ספק שמשחק פה אלמנט פסיכולוגי, אבל חד משמעית חלה תפנית בשנים האחרונות של 180 מעלות. בעבר היית אומר ללקוחות משכנתה הפוכה, או אפילו ליועץ משכנתאות משכנתה הפוכה, ישר הקונוטציה הראשונה שהייתה עולה בראש שמישהו הולך לאבד את הבית. השוק הפנים שמה שטוב לארצות הברית ומה שטוב באירופה יכול מאוד להיות שטוב גם פה, ולאט לאט 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 ממש בלוחמת גרילה היועצי משכנתאות הבינו והפנימו וחלחלו את הידע הזה ללקוחות שלהם, והיום המוצר הזה הוא ממש בונטון, אין עם זה שום בעיה בכלל. יחד עם זאת, כדי שכולם יהיו רגועים ושקטים, אנחנו תמיד דורשים מהלקוחות שלנו לערב את הילדים שלהם בהחלטה הזאת, לערב את הילדים, כי היום הילדים מבינים כלכלה, והיום הילדים מבינים, לפעמים הם רוצים בעצמם את המשכנתא, לקבל מה שנקרא ביד חמה, וההורים מוכנים לתת את זה, אבל ברגע שמעורב ילד בתהליך, ההורים מרגישים יותר בטוחים, כי האלמנט הפסיכולוגי של אני לא הולך להשאיר כלום לילד, טיפה מתפוגג, מכיוון שהילד כבר יודע מראש, שיש פה משכנתה, אבל אני גם לא רוצה לייצר פה איזשהו מצג שילדים הולכים לאבד ירושות. ממש, ממש, ממש לא. אם יש היום נכס, אתה ציינת מקודם שנכס מינימלי היום זה 2 מיליון שח, ואנחנו נותנים משכנתאות גם ללקוחות בקיסריה ובארסוף ובפיתוח ובסביון על נכסים ששווים הון תועפות, אז אם הורה רוצה לעזור לילד בעודו בחיים ולראות את הילד שלו מסתדר ואת הערך של הנכס של הילד שלו עולה, בסופו של דבר יכול מאוד להיות שהעליית ערך היא מתכזזת גם עם הסכום שיופחת ברגע שהוא יצטרך להחזיר את המשכנתא.
זה היוון של הירושה.
כן.
סוג של היוון של הירושה. עכשיו, תודה, אבל בוא נדבר רגע על משהו אחר. היום אתה יכול לקחת רגע משכנתא הפוכה למשפרי דיור. קח את אותם אנשים מבוגרים, אתה יודע מה, אני אלך לשכונות. שתמיד יש שם את האנשים המבוגרים, שיש להם נכס שהם קנו אותם בשנות ה-70-80 שהגיעו לארץ,
והנכס השווה מיליון, מיליון, מיליון וחצי. הם יכולים לעשות שיפור דיור.
נכון.
הם יכולים גם לקרוא את הנכס שלהם, וגם ללכת לנכס חדש, ועל הנכס החדש לקחת שיפור דיור.
נכון, אני יכול לתת גם משכנתה הפוכה על 10 נכסים במקביל, זאת אומרת, אם יש למישהו נכס אחד, והוא רוצה גם לקנות נכס...
אה, נכון, אין את היחס החזר.
נכון, אני יכול לתת על 10 נכסים, לתת את האחוז מימון על כל נכס, ומצידי שלקוח ימנף את עצמו גם ב-100% ברכישה. אבל לגבי שיפור דיור, כן, נכון, יש אנשים שגרו בקומה רביעית 40 שנים, והיום הרגליים לא סוחבות אותם לקומה רביעית בלי מעלית. אז הם רוצים בניין עם מעלית, הם רוצים לפגוש אנשים בלובי, רוצים לצאת למרפסת של 12 מטר. אז משפרי דיור זה גם חלק גדול מאוד מהלקוחות שלנו. אנחנו נותנים משכנתה הפוכה כהשלמת רכישה, גם רכישה יד שנייה, גם רכישה מקבלן.
זה מתנהל אותו דבר כמו בנק, תווי התחייבות, רישום הערת הזרה בטאבו, רישום משכנתה, כל הדברים האלה.
חלק יותר ומהיר יותר, לא בקטע של פרסומת, חד משמעית, כי אני גם נותן משכנתאות רגילות, ושם התהליך ארוך יותר. פה זה ממש, יש פה איזשהו מסלול ירוק, בהנחה שאנחנו בתנאי מעבדה, כן, והלקוח לא מסובך, ואין בעיה משפטית עם הנכס.
כן, עוד פעם, ברור.
אז הכל עובר חלק מרגע שלקוח מגיש באמצעות יועץ, אני מדגיש יועץ את הבקשה, עד לרגע שהוא רואה את הכסף, זה יכול גם לקרות בשבועיים. ולגבי שיפור דיור, אתה זורק אותי ממש שבוע לאחור, הייתי התארחתי אצל לקוחות שסיינו להם לרכוש דירה, בנתניה על הים, והם התעקשו שאני אגיע לראות את הדירה, והגעתי וקיבלתי אותם, והם קיבלו אותי בחזרה, וזה פשוט נראה חלום.
כן, אני חושב, אתה יודע, אני מנסה עכשיו לחשוב על כל... עזוב, שכונות האלה, כל הבתי רכבת, הרי מי גר בבתי רכבת, או חבר'ה צעירים שאמרו, יש כאן הזדמנות, או כל מיני אנשים, בני 80 פלוס, שרכשו את הדירות האלה לפני 40 שנה.
נכון, סבא שלי... עבר דיר, סבא שלי זל עבר דירה בתוך תל אביב בגיל 85-86, כי התחשק לו לעבור לבניין חדש עם לובי, והוא הספיק לבלות שם כמה שנים נפלאות. אז כן.
אז למה לא? למה לא? כלומר, למה לשבת עכשיו? אני מכיר, לא, אני טוב לי בבית, אני אעצום פה את העיניים. אנחנו מכירים את זה, אבל אני חושב שההליך הזה הוא הליך מצוין בשביל בשביל המשפרי דיור והאנשים האלה.
נכון. גם אפרופו משפרי דיור, גם מעבר לדיור מוגן, אנחנו עושים המון המון משכנתאות הפוכות לטובת לובים שמבקשים לעבור לדיור מוגן. להיכנס היום לדיור מוגן באיכות סבירה, אני לא מדבר לדיור מוגן יוקרתי, באיכות סבירה, יש פיקדון של מאות אלפי שקלים שצריך להשכיב, ולא לכולם יש את הפיקדון. המשכנתה הפוכה מאפשרת ללקוח לשמר את הדירה הקיימת, לקבל עליה משכנתה הפוכה, להפקיד את המשכנתה הפוכה כפיקדון לכניסה לדיור המוגן, ובמקביל לקבל שכירות על הדירה הקיימת, שזה דבר פנומנלי, ממש על סף הדמיוני, ובמידה, ומשהו לא צלח, והוא רוצה לחזור לדירה שלו, אין בעיה, הוא יכול לפרוע את המשכנתה הפוכה.
הדירה עדיין שלו, זה כן. לא משנה, דרך אגב, הוא יכול להמשיך את המשכנתה הפוכה.
יכול להמשיך גם.
הדירה עדיין שלו, הוא לא מאבד את הדירה, הרבה אנשים שהולכים לדיור מוגן, ששם רוצים את המיליון שקל כבר מראש, אתה יודע, יש... או חצי מיליון, יש להם את כל השטיות האלה, אבל באמת, זה פתאום הדירה עדיין שלך. הפחד הרי, הפחד של כל הפולנים, בכוונה אני אומר את זה ככה, פולני, אז אני מרשה לעצמי להגיד, זה הירושה, הירושה. אני חושב שברגע שעוברים את מחסום הירושה, ההליך הזה הרבה יותר קל. ואנשים צריכים להסתכל, תנו את הירושה עכשיו, אם הילדים שלכם עכשיו נמצאים במצב לא טוב, תנו אותם, תעזרו להם, תנו להם לפתח את החלום. כי שתגיע הירושה, הם כבר יהיו במצע הרבה יותר גרוע, כי מחירי הנדלן יהיו הרבה יותר גבוהים.
נכון, לקוחות היום מבינים ורוצים, זה גם סיפוק בשבילם, לראות את הילד כבר מסתדר, הם לא רוצים רק להיות באיזושהי מחשבה, רק שאני, אוקיי, כשאני אצום את העיניים, אפרופו הפולנים, כשאני אצום את העיניים, six feet under, אני אדע שהבן שלי מסודר וזה מספיק לי, לא. לקוחות רוצים לראות, הלווים רוצים לראות היום, כבר היום, את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם מסודרים. עכשיו תראה, צריך לגעת, אלא אם כן אתה רוצה לגעת בזה אחרי זה, גם בנושא של עלויות. לקוחות חייבים לדעת ולהבין.
סתכל, זה, איך אומרים, זה נשמע יותר מדי ורוד.
כן.
ויש איזשהו כוכבית, בוא נקרא לזה ככה, כוכבית שאתה יודע, פחות אוהבים אותה.
נכון.
אבל היא השתפרה עם השנים.
השתפרה פלאים. אז אני קורא לו התענוג הגדול לכל הנושא של העלויות. והן סבירות, הן סבירות. אנחנו לא באים, כשאנחנו מדברים על משכנתה הפוכה, אנחנו אף פעם לא אומרים ללקוח, בוא למשכנתה הפוכה, כי מדובר פה בהלוואה בתנאים הכי טובים בעולם. ממש לא. אנחנו מוכרים פה איזשהו סוג של רעיון, אוקיי? במשכנתה הפוכה, איזשהו סוג של פתרון. יש מספר עלויות שלקוח חייב לדעת לפני שהוא נכנס לכל התהליך הזה. קודם כל, כמובן, יש את מרכיב הריבית. סביבת הריבית היום היא סדר גודל של 5% פלוס מינוס, כאשר אם לקוח, קבוע צמוד למדד, כאשר אם היום לקוח מגיע לבנק ומבקש הלוואה לכל מטרה, אני לא מדבר על משכנתה לרכישת נכס, כי אנחנו לא במקום הזה במשכנתה הפוכה, אלא מבקש הלוואה לכל מטרה, הלוואת גישור לכל החיים, שאין מוצר כזה, אין מוצר מקביל. בבנק יגידו לו, תחזיר הלוואת גישור ב3-5 שנים, אז זאת סביבת הריבית שהוא יתקל בה. אז מבחינת ריבית, אנחנו במקום מצוין, בנקאי, מוסדר.
גם דרך אגב, בהלוואה לכל מטרה תמורת משכון נכס, אולי הלוואה קצת יותר זולה, בוא נניח סביב ה-4.5.
אבל אין בה את הגמישות של כל החיים.
כן, אחד אין את הגמישות של כל החיים, ושתיים יש לנו את הנושא של ביטוח חיים, שבגיל הזה ביטוח חיים רגיל הוא מאוד 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 יקר.
נכון, נגעת פה בנקודה שאני פספסתי, אין פה צורך בכלל בביטוח חיים.
נכון, לא אמרנו את זה.
לא אמרנו את זה, וביטוח חיים בגילאים האלה, בטח ובטח בהלוואות גבוהות, זה יכול להגיע מבלי להגזים גם לאלפי שקלים, לא מאות, גם לאלפי שקלים. אז יש את הריבית שהיא סדר גודל של 5%, יש את עלות הקמת המשכנתה, כמו כל הלוואה.
פתיחת תיק זה שולי כבר.
יפה, כמה אלפי שקלים ממש ממש בודדים, שהם גם מגולמים בתוך ההלוואה. הלקוח לא מוצא את עצמו מבצע העברה בנקאית. גם זה נדחה לגיל 120. אלה למעשה העלויות הישירות שהלקוח...
יש את הנושא של שמעות, אבל שמעות בכל מקרה אתה צריך.
שמעות, נכון, זה
לא
שולי ביותר. שולי ביותר. אז מבחינת העלויות, העלויות סופר הגיוניות וסבירות, סופר. מבחינת חברת הביטוח זאת השקעה סולידית, זאת השקעה טובה, אלה הכספים של העמיתים, כפי שציינת מקודם, אז גם, גם חברת הביטוח לא מחפשת להשתולל יותר מדי.
אני דרך אגב ממליץ, תרשה לי להתערב בדבר הזה, ברגע שיש עזרה לילדים או כאלה דברים, כן להכניס איזשהו נושא של עורך דין, שיסדיר את נושא הירושה העתידית. לחשוב על הדבר הזה.
שיבנה איזשהו מנגנון. יש הרבה לקוחות שבונים איזשהו, באמת, הרבה מאוד לקוחות, כפי שציינתי מקודם, רוצים לעזור לאחד הילדים. אז אם יש שני אחים, שלושה אחים, עשרה אחים, לא משנה שרוצים לעזור לאח, אבל טיפה מודאגים. בגלל שהחיים, אתה יודע, יש להם אבולוציה משל עצמם, אז אין בעיה. הם יכולים לעשות אצל איזשהו עורך דין, אצל העורך דין שלהם, לבנות איזשהו מנגנון שמסדיר את העניין הזה, כדי שבמידה וההלוואה תימשך עד גיל 120, כי הרבה מאוד הלוואות לא מגיעות ל-120, כן? לא מגיעות
לתום תקופה. אני לא מכיר מישהו שהגיע להלוואה ל-120.
בדיוק. אז במידה ויגיע ל-120, אז שכל העניין הזה של החלק של האחים בירושה לא ייפגע, וכל עורך דין ידע לעזור.
כן, עושים את זה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד נכון, לשים את זה על השולחן, אני תמיד שבונים אליי אנשים למשכנתה הפוכה, אני אומר, שמו, יש כאן יתרונות, יש כאן חסרונות, תמיד אני מסביר את החסרונות דווקא. אני מתחיל תמיד עם החסרונות. אבל אני רואה שהיום הרבה הרבה יותר אנשים נכנסים לדבר הזה, אנשים, וכמו שהתחלנו בתחילת התוכנית עם ריקו, המון המון אנשים לוקחים משכנתה הפוכה לטובת השלמות כסף להשקעות, להשקעות נדלן. אם זה סוג של הכנסה קבועה בשבילהם נוספת, אם זה סוג של הכנסה לילדים, יש כאן אלמנט נוסף שהמשכנתה ההפוכה הזאת נותנת לנו, אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, צריכים לשים את כל האפשרויות על השולחן ולספור אותם, ולעשות את החישובים מה הכדאיות, מה לא, אבל הרבה פעמים כן, יש כאן אלמנט מאוד מאוד טוב בסיפור הזה.
נכון. דרך אגב, כוכבית קטנה, שווי של נכסים למשכנתה ההפוכה.
פעם היה מימוש מהיר, נכון? היום כבר לא ספר מימוש מהיר.
לא, המימוש מהיר לא מעניין. מה שכן, בוא נאמר שנכסים בשווי מיליון שח ומעלה, אלה הנכסים שמתאימים לחברות הביטוח לביצוע של משכנתה הפוכה. נכסים בשווי של מאות אלפי שקלים, עם כל הצער שבדבר, לא ניתן להתקדם איתם.
אבל עצם העובדה שעכשיו המחירים עלו, אז זה כן פותח לנו איזשהו צוהר לאותם נכסים שהיו 700, 800, שיכול להיות שכן יש שם פוטנציאל יותר טוב. אבל עוד פעם, גם באחוז מימון, אתה לא תקבל יותר מדי כסף על הדבר הזה.
נכון. נקודה נוספת, אפרופו השימושים במשכנתה ההפוכה, יש הרבה לקוחות מבוגרים שהם לא עלינו חסויים. יש איזושהי בעיה רפואית, בריאותית. זה הרבה מאוד לקוחות שואלים, אם אבא שלי הוא חסוי, אם יש אפוטרופוס, האם אפשר? אפשר.
שמע, זה אחלה פתרונות. המוזיקה דרך אגב, כי נגמר הזמן. טוב, ערן, שמע, השארת אותי עוד קצת, אני מכיר את הנושאים האלה, אבל השארת את את המאזינים שלנו בהמון, אני חושב. כל מה שקשור למשכנתאות, לא של הבנקים, וכמובן משכנתה הפוכה, ונוסיף את הסיפור של בנק ישראל, יהיה או לא יהיה, כנראה זה יתרון גדול לכל הסיפור הזה. אני מודה לך מאוד שהגעת אלינו כאן.
עופר, תודה רבה, נהניתי מאוד, היה אחלה, ואני מעיץ בכולם לפנות ליועץ המשכנתאות הפרטי שלהם.
תודה רבה, ערן.
תודה רבה, עופר.
תודה רבה, רגע. אחלה, בריאות, שיהיה לכם המשך יום טוב, אחרינו, מי בסול, עם רותי מרקוס כהן, המשך יום טוב, תודה רבה. כל כך הרבה זמן בחושך.